עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. רק כ-40 איש השתתפו בלוויה שלה בשבוע שעבר, אף שהגיע ארצה כגיבורה, וראשי המדינה חשו אז לקבל את פניה ולהצטלם איתה. היא, שלא כמו רבים מעמיתיה, אסירי ציון בברית המועצות, לא חתרה להשתלב במערכת הפוליטית. עידה נודל, אחת מאסירות ציון המפורסמות ששברה את קיר הברזל ועלתה ארצה אחרי 16 שנות צירוב עלייה, רדיפות וגלות בסיביר. סרטון 8 מילימטר שצולם במקום גלותה בסיביר הפך למנוף תעמולה חשוב בידי הלוחמים לפתיחת שערי ברית המועצות. גם אחרי ששוחררה מסיביר התנכלו לה השלטונות וסרבו להתיר לה להתגורר במוסקבה או בשום עיר גדולה אחרת, וגם לעלות ארצה לא הניחו לה, והתפרנסה מטיטור רחובות, אך המשיכה בפעילותה למען אסירי ציון ויהודי ברית המועצות כולם. ב-1987, אחרי שאפילו מרגרט תאצ'ר פעלה לטובתה, הורשתה לעלות ארצה. בארץ חיה בשקט, רק מעת לעת הבליחה בתקשורת, כמו בימי ההתנתקות כשהצטרפה למחאה נגד הגירוש. עידה לא נישאה ולא היו לה ילדים, ובשבוע שעבר הלכה לעולמה והיא בת 90, והובאה למנוחות בלי אף נציג רשמי אחד של הממשלה, אבל גם בלי נציגות כזו היא הייתה גיבורה ציונית אמיתית, שתרמה במאבק שלה לשינוי פני מדינת ישראל, בעליית מיליון יהודים. יהי זכרה ברוך.
אמן. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. אני פונה מכאן לראש האופוזיציה בנימין נתניהו, ובואו נתחיל בקטע טוב. אתה היית הראשון שקרא לנפתלי בנט ללכת בכל הכוח על הבוסטר, החיסון השלישי, של פייזר. לא היססת ללכת על הראש של ראש הממשלה בנט בקמפיין כוחני בסגנון, אני מצטט, בנט מוביל לסגר בגלל שהתעכב 6 שבועות בהבאת החיסון השלישי או משהו כזה. אתה יודע מה? סבבה, פוליטיקה. אז מה הבעיה שלי עכשיו? אתה שואל. ובכן, עכשיו מר נתניהו, כשמתברר שה-FDA לא ממהר להכשיר ולאשר את הבוסטר לכל הגילאים, כפי שאתה היית הראשון לדרוש, במקום להיחלץ לעזרת הממשלה בנקודה הקריטית הזו, נעלמת. אתה מניח לשופרותיך הילגים לרקוד לעידו של בנט ולגחך על הדם, כאילו לא מדובר כאן בבריאות של כולנו, באינטרס הלאומי העליון, וגם בצדק הפואטי. כי אם התרברבת בבוסטר במערכה הראשונה, אין סיבה שלא תצרף את קולך לנושא החשוב הזה גם במערכה הנוכחית. אלא אם כן, לא המדינה זה מה שמעניין אותך, ולא בריאות תושביה, אלא כרגיל, אתה ועצמך. חג שמח ותודה.
נו, שבוע טוב.
חזרנו ככה להזכיר שאנחנו קיימים.
כן, שבוע קצר. מתחילים היום, גומרים היום.
טיק טק, באים הולכים, ככה. שמע, ודווקא אני אמרתי, אני שובר עכשיו את המנהג, שאם אין מחר תוכנית, אז לא יהיה משאל, ועשיתי משאל.
כן, לשם שמיים.
כן. לא, מי ש...
הפותרים נכונה ילכו לכותל וישימו את התשובה שלהם שם על פתק.
לא, אתם תיכנסו לטוויטר של 103 או שלי, ואתם תצביעו. כבר 360 איש הצביעו בתשע דקות הראשונות, כי זה חשוב, וזה ממש גורלי. אז הנה, השאלה היא כזו, בעקבות החלטת ה-FDA צריך 1. להמשיך עם הבוסטר בכל הכוח, 2. להמתין לאישור ה-FDA, 3. להמשיך חוץ מילדים, 4. איפה אתם בכל המועד? אז בין הפותרים נכונה, יוגרל בוסטר רביעי. הם יהיו, הם יהיו שפני הניסיונות של התוכנית שלה.
של שפני הניסיונות.
בדיוק. טוב, אז יש שנמשיך להתקדם. בוא, מצפה לך פה, לא מצפה לך תוכנית קלה, כאחד ממבשרי הציונות והחיסונים. אני הולך להתחפש פה לילד יניב ולהפליא את מכותיי בך ובגרוטו.
אנחנו צריכים שיטה לקחת לך את החיסון השלישי,
לשאוב.
לשאוב אותו, כן?
לא, חלילה. על מה לא נדבר היום?
בג"ץ שלח הביתה וחייב בהוצאות כמה עותרים, וביניהם מתי כספי, שאמרו שדרישות תו ירוק היא פגיעה בעקרון השוויון. יפה בג"ץ.
רב אלוף אביב כוכבי הפך היום לסבא. מזל טוב.
מסתבר שהיוזמה לבנות כפר ערבי גדול באמצע גוש עציון, חירבת זכריה, היא באמת לא של גנץ, אלא של מי שהיה ראש המועצה בגוש, שאול גולדשטיין. הכי גרועים אלה השמאלנים שמתחפשים למתנחלים.
אני מוחה, שאול הוא אחלה. בשבוע שעבר כעסנו על 150 מהחוזרים באומן שזייפו לכאורה בדיקות קורונה שליליות. מה מסתבר? הטעות הייתה של מדה. הבדיקות של מדה נכשלו, זה נהדר.
חמאס הודיע ששישה אסירים שנלכדו יוצבו בראש רשימת הדרישות לשחרור שלהם. הזדמנות לשיקום ההרתעה בבתי הכלא, כל בורח לא ישוחרר לעולם.
חיילים תועדו נוסעים את המטען של אוטובוס להגיע בזמן לבסיס, אחר כך התברר שזה בגלל שביתת הנכים והחיילים עצמם.
צרפת החזירה את שגרירה מאוסטרליה וארצות הברית כי היא כועסת מאוד על אוסטרליה שהעדיפה לקנות צוללות גרעיניות אמריקאיות ב-40 מיליארד יורו במקום צוללות צרפתיות. יאללה יאללה.
טוב, אני חייב לקרוא גם את הבא. הצלן נבחר לחיה הלאומית של קוסטה ריקה. אני קוסטה ריקאי. אתה מכיר את החיה הזו?
18 שעות ביום היא ישנה, וגם...
רק לראות אותה.
באחרות היא רואה ערוץ 11.
היא יורדת מהעץ שלה כדי, אני לא יודע איך אומרים את זה ברדיו.
פעם בשבוע לצאת לשירותים.
לצאת. וכשעולה חזרה זה לוקח לה איזה יומיים. לאט, הכל לאט. זה חיה לאומית, כמו שצריך. אורחים ומפיקים שר פלסנר ורבי אבדר, החיה לשידור איציק אהרון. לשעבר משנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור איתמר גרוטו, ידע מתי לברוח לפני הבוסטר השלישי, שלום.
שלום.
שלום ושלום אחר צהריים טובים.
תגיד, ה-FDA זה אנטישמיות? או מה זה ההודעה הזאת?
תראה, ל-FDA יש תיקונים שלו, לא תמיד בהתאמה למה שקורה אצלנו. זאת אומרת, הם מאשרים את המזון, והמזון, הכללים שלהם לגבי המזון שונים, לפעמים אצלנו יותר מחביר, לפעמים אצלנו יותר מחביר, ואנחנו לא מתחילים מדינה 51 של ארצות הברית עדיין, ויש לנו קצת אוטונומיה משלנו, אני מקווה.
אבל בכל זאת, איך אפשר להגן עכשיו על העמדה, שאגב, אני נמצא בה, למרות ה-FDA, הם יכולים לקפוץ לי. ועדיין, אתה יודע, כשאתה נתקל בכל הצווחות של אלדד יניב וחבר מרעב, שאין מספיק מידע, והנה אין אישור, והילדים, ואנחנו רצנו קדימה, וכולל הפרסום הזה שהמדען הראשי של פייזר בעצמו אמר, שזה נכון, בהתחלה זה עובד, לא היינו חלק מהניסוי, היו להם שני ניסויים, פלוס המידע מישראל, אז יש לך את התחושה הזאת שהם מנסים את זה עלינו. עכשיו, אני מוכן לקחת עכשיו גם את הרביעי, שלא יהיו אי-הבנות. אני מאמין למומחים שלנו ובוטח בהם בביטחון מלא, חוץ מאשר באריה כמובן. מה אתה אומר?
אני ככה, קודם כל אני איתך בעניין הזה, זאת אומרת, גם אני מאמין מאוד בחיסון השלישי, ואם צריך חיסון רביעי נעשה אותו, וגם אני וכל המשפחה שלי וכל מי שאני ופונה אליי ואני ממליץ לו את הנקודה הזאת, בוודאי ברמה אינדיבידואלית. לדעתי אין לי פה ספק שהדבר הזה עובד. אבל ברור שזה יותר איזשהו שיח, שהוא שיח בעייתי עם כל הכיוונים, גם כשבאים רופאים וחותמים על מכתבים נגד תו הירוק, ולדעתי הפתרון היחיד זה פשוט לעשות שיח איתם. אני חושב ששם יש רופאים, פה יש רופאים, לא, אני לא חושב שיתקיים ממש שיח אמיתי בין שני הצדדים. אני בטוח שגם אלה שמתנגדים לחיסונים, בסופו של יום לא הכחישו שהקורונה היא מחלה לא שפעת, היא הורגת אנשים, ושהחיסון הוא יעיל. זאת אומרת, אני בטוח שהם מסכימים לדברים האלה, אבל הם לוקחים את זה לכיוון קיצוני, בגלל הצעדים שנמצאים, ואני חושב שצריך ללכת קצת יותר בשיח בעניין.
עכשיו, נחזור לרגע להחלטה של ה-FDA, לא בעצם הנתונים העיקריים שלהם על צעירים מגיל 16 או 18, שמקבלים מנה שלישית, הם מאיתנו. אז נכון. איך מאותם נתונים אנחנו אומרים כן והם אומרים לא? איך אפשר לפרש בשתי דרכים את אותם נתונים?
אז אני חושב שזה לא חדש, זאת אומרת אפשר כל נתוני הקורונה לפרש בכמה יותר משתי מדרך אחת, יותר משתיים אפילו, וזה גם עניין שבסוף צריך לקבל החלטת בדיוק, והחלטת בדיוק מבוססת על נתונים. לנו יש נתונים שלנו שאנחנו סומכים עליהם, להם אין עדיין נתונים טובים כי הם נמצאים בפיגור מבחינתנו בכל עניין החיסונים, כך שהחיסונים אצלהם שתי מנות עדיין מגינות. אז הם אומרים, אוקיי, לא סומכים פה רגע על נתונים בישראל, אני לא, אנחנו רוצים שיהיה לנו נתונים שלנו. זה גם חלק אולי מה, אפילו אפשר להגיד מהסוג של פטריוטיזם אמריקאי או משהו כזה. זאת אומרת, נכנסים פה גם שיקולים כאלה. וגם שיקולים כגון הנושא של בארצות הברית, צריך לתת פוש, אני קראתי מה שאמרו חלק מהמומחים, והם יסבירו שהם התנגדו לעניין הזה בעיקר בגלל שצריך לתת דחיפה לחיסון הראשון, לא בגלל ש לא בטוח, זאת אומרת, אמרו לה בעצם, שידרו למנהיגים שלהם, תעשו מאמץ לגמור את החיסון הראשון שני, ולפני שאתם מורים לשלישי. אז גם פה יש גם פוליטיקה בסוף בדברים
האלה. פוליטיקה של פוליטיקה, רפואה.
זה לא פוליטיקה, נקרא לזה פוליטיקה רגילה, אבל פוליטיקה של רפואה, לא יודעים שזה קיים.
אבל תנסה רגע להסדיר לנו, פרופסור גרוטו, את הסתירה בין העובדה שעכשיו אנחנו אומרים שה-FDA מחליט החלטות שטובות לאמריקאים ולא בהכרח לנו. אגב, למשל, מול העובדה שבישראל שליש מהאוכלוסייה זה עד גיל 18, הרבה יותר מאשר באמריקה, ולכן אנחנו, לנו הרבה יותר חשוב להגיע לבוסטר השלישי גם לבני 12 ומעלה, אם אנחנו רוצים להגיע לחיסוניות, לבין העובדה שאנחנו כל השנים אומרים שה-FDA זה תו התקן, ואת זה לא רק אצלנו, אלא בכל העולם.
העובדה שה-FDA נעשה להיות תו תקן, זה, אני בטוח שחלק גדול מהאנשים שמדברים היום על FDA, לא יודעים בכלל מה FDA הוא עושה ואיך הוא עובד ומה שיטת העבודה שלו. פתאום גילו שכל ישיבה שלהם היא פתוחה ושקופה, זה ככה לגבי כל תרופה שמאשרים, יש דיון פומבי, פתוח, גם אם מאשרו שישרו את הקופקסון של טבע, גם היה דיון כזה, ואותו דבר לגבי כל תרופה, זה השיטה שלהם, יכול להיות שיצאנו צריך לשפר משהו בעניין הזה גם.
אתה חושב שהשיטה הזאת פסולה כעיקרה?
זה משהו שהוא סוכם בגלל הקורונה, זה לא דברים, אנחנו כל הזמן נותנים גם בחיסונים, לפעמים נותנים כמו ה-FDA, לפעמים נותנים שונה מה-FDA, מהאמריקאים יש סקדיול שונה בכל מדינה כמעט של חיסונים, זה גם משהו שהוא לא אחיד בנקודה הזאת.
רמת האמון שהציבור האמריקאי רוכש ל-FDA גדולה מרמת האמון שרוכש הציבור בישראל למשרד הבריאות ולהחלטות של הצט"ם למשל?
אני חושב שהציבור הישראלי רוכש ל-FDA יותר אמון מאשר הציבור האמריקאי רוכש ל-FDA. זה קודם כל ההתחלת בזה.
אז למה הציבור האמריקאי לא רוכש יותר אמון למשרד הבריאות הישראלי?
יכול להיות שזה הפוך, אנחנו כן, כי זה בעצם בסוף אתה לא עושה את אמון באנשים שלך, בממשלות אחרות אולי כן. אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם נסכם באמת את הנתונים, אז כמו שאני רואה אותם ומנתח אותם כאפידמיולוג שעוסק הרבה שנים בנושא הזה, אני בהחלט מרגיש שלם עם ההחלטה שלנו להמליץ על חיסון בוסטר לכל אחד. עכשיו השאלה לגבי שיטת האכיפה של זה, האם התו הירוק, האם הסברה, האם זה, אני חושב שבנקודה הזאת שווה לנו לקיים דיון נוסף, ולא להחליט ישר שאנחנו משתמשים בכלים של הנשק היום הדין ובכל מיני דברים כאלה.
כי לגבי ההליך הזה עצמו, אמרה אפילו פרופסור אלרועי פרייס, שנדמה לי החליפה אותך.
לא, היא לא החליפה את סגל סדצקי,
את סדצקי, נכון.
כמה תפקידים עברו מאלה שאני כבר התקדמתי עם שני מנכ"ל.
תשמע, בסופו של דבר נשאר למגפה הזו עם בקיאות מופלאה בפרוצדורה של משרד הבריאות, דבר שאף אחד מאיתנו לא ידע, אבל למה אנחנו לא יכולים לעשות הליכים שקופים כמו ב-FDA? למה פה הכל בעלתה והכל בדיעבד? למה לא יכול להיות דיון צטם יעבור באינטרנט בשידור ישיר? אומר אפילו, אומרים, האמריקאים גם נתנו אפשרות להירשם לדיון, מי שנרשם מראש יכול היה להעביר שאלות, וכך אתה משיג, ככה משיגים אמון.
אני מסכים איתך בנקודה הזאת ב-100%. דרך אגב, זה לא שכל הדיונים של ה-FDA נערכים ככה, זאת אומרת, זה הדיון הסופי והמכריע שבו בסופו של יום ה-FDA צריך לגבש את ההמלצה. יש דיונים גם שמתקיימים ב-4 עיניים וב-8 עיניים ובקבוצות יותר קטנות, אבל בסופו התהליך הסופי הוא שקוף, ואני חושב שהגיע הזמן שגם אצלנו נעשה את זה. אני בהחלט בעד. כשהייתי ראש שירותי בריאות הציבור, דאגתי שנפרסם את כל הפרוטוקולים של הוועדה המייעצת לחיסונים באינטרנט יומיים אחרי הדיון, וזה מופיע כולל מה שכל אחד אמר, גם אם הדברים שנאמרו לא תמיד יהיו מוצאים בין משרד הבריאות. אבל אז זה קיים, זה קיים, אבל באירוע הזה אנחנו פחות, אולי פחות תקובים, ואני חושב שזה בוודאי חלק מהתהליך כדי להתמודד עם זה הלאה.
אחת הסוגיות שעולה עכשיו היא הסוגיה האתית, האתיקה הרפואית, מאוד מקוממת בנקודה הזאת, כי אם יש שני אנשים שמתמודדים על מיטה אחת בטיפול נמרץ, יש רק מיטה אחת בבית חולים, ושני חולים באותו מצב קשה, אבל אחת, אמר פרופסור רכס, בת 25 שלא התחסנה מרצונה, והיא חולה מאוד, והשני אחד בין 71 או 2 שקיבל 3 מנות חיסון, והוא חולה מאוד. והאתיקה הרפואית המקובלת עכשיו אומרת, כיוון שלצעירה יש יותר סיכוי להינצל, היא תקבל את המיטה, ולא הזקן שעשה את הכל בשביל מה שאמרו לו, משרד הבריאות, כדי לשמור על עצמו ולשמור על הציבור. זה בסדר לדעתך?
זה באמת נכנס פה לסוגיה האתית, שהעמדתי האישית היא שהעמדה האתית כרגע נכונה, ולא להתחשב במצב כמו שקורה, אתה בטח זוכר את המנתח לב המצרי שבלונדון שלא היה מנתח מי שהפסיק לא הפסיק לעשן, אז לא עשה לו ניתוח לפתוח. בתקופה שהיו עושים את הניתוחי מעקפים ככה. אז,
כן, כן. זה היה אחד שאפילו שלחנו אליו אנשים להשתלות.
נכון, וזה היה, הוא היה באמת חריג, דוקטור מג'די. אבל באמת במקרה הזה, אני חושב שפה גם אפשר לקיים דיון, גם בעניין הזה דיון את סוגיה אתית, ויש דעות לכאן ולכאן, אני בטוח. אז כמו שאמרתי, אני חושב שהם חייבים לעשות איזשהו דיון יותר מעמיק על העניין הזה, והייתי שמח שהוא יקרה.
אז בוא נסכם את השיחה שלנו בלחזור רגע לנושא הילדים והנוער. קודם כל, הטענה העיקרית של המתנגדים השונים בנושא ילדים ונוער זה שיש פגיעה בלב לנערים מהחיסון. זו הטענה העיקרית שאני אגב לא מוצא לה שום סימוכין אמיתיים. ושתיים, האם אתה יכול להגיד, כמי שזה התחום שלו, שלא צריך להיות שום הבדל אם הטכנולוגיה הזו של ה-mRNA עובדת יעילה ובטוחה אצל מבוגרים, אין שום סיבה, המכניזם של הילד לא שונה, שאנחנו נצטרך בכל כך לפחד, כי הקטע של הילדים, גם אנשים שמתחסנים ומוכנים ויודעים וקורונה וזה, הילדים, אתה יודע, זה שאנחנו יהודים והיסטרים לגבי הילדים שלנו, קצת נכנס פה לדומיננטיות.
אין לזה תשובה פשוטה, אבל אני חושב שבהחלט, אין לי ספק שמעל גיל 12 שהחיסון אושר, לפי הנתונים שיש לנו גם מהארץ וגם מהעולם, הסיכוי לקבל זה אומנם את הדלקת בשביל הלב שקיימת מהחיסון, היא 1-6,000 ב-10,000 מתחסנים, אבל זה הרבה יותר נפוצה, היא 1-1,000 או אפילו פחות בקרב חולי קורונה. אז אם נדבקים בקורונה, אז הסיכוי לקבל את המיוקרדיטיס הוא פי 6, ואנחנו מדברים על מצב ש... שבעצם בסופו של דבר כל אחד ידבק בקורונה, זה אי אפשר להיבנק מזה. שכזאת נקודה, או יצטרך לקבל חיסון, או שידבק בקורונה, זה אחד בשתי אפשרויות, וכאן האפשרות של החיסון פשוט נראית לי עדיפה.
ולגבי המום הזה בלב, הפגיעה בלב?
לא, אני אומר, יש את המיוקרדיטיס, זה דלקת בשריר הלב, זה קורה באחד מתוך בין 6,000 ל-10,000 מחוסנים בגיל צעיר. בגיל צעיר זה אומר בגיל... בין 20 ל-40, זאת אומרת, אז זה תקופת הסיד החדם, הכי מסוכן כביכול, בזה בין 20 ל-40. מצד שני, יש גם אנשים בני 20 ל-40 שחטפו קורונה מאוד קשה,
זאת אומרת, הסיכון בלחטוף את הקורונה הקשה בגיל הזה עדיין יותר גדול מהסיכון לקבל את הדלקת הזו, שגם ברוב המקרים, רוב גדול של המקרים נגמרת בשלום.
נכון, נכון. ברוב המכריע, אולי חוץ ממקרה אחד או שניים שקצת היו... הפרעות, אבל מהקורונה אנחנו רואים אנשים שחלו בתחילת המחלה ועדיין יש להם סימפטומים הלונג קוביד ועוד סימנים כאלה ואחרים. אני חושב שזה בהחלט מחלה לא נעימה בכלל, גם למי שאפילו עובר אותה בצורה קלה, והיא משאירה לפעמים גם סיבית הרבה זמן.
פרופסור איתמר גרוטו, תודה רבה לך השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה רבה וחג שמח.
חג שמח.
אריה, בוא ניפטר עכשיו ממחויבות דיווחי התנועה והפרסומות. מיכל קדוש תעשינו דיווחי תנועה, פרסומות. נחזור עם לכידת המחבלים האחרונים ומה הולך לקרות עכשיו ועוד כל מיני כהנה וכהנה, אז את יכול שום מקום, תכף נחזור. לירן לוי, וואלה, שלום.
שלום לך.
שלום, אחר הצהריים טובים.
אז מה אתה רוצה עכשיו? נו, עוד פעם איזה סקנדל בשבת?
תפסו אותם סוף סוף, אז עכשיו
תפסו, תנוח.
אני רק לא כל כך שומע אתכם טוב, אם תוכלו טיפה להגביר אני אשמח.
זה אולי כי דיברנו שטויות. ניסינו להתקטנן איתך, מה אתה רוצה עכשיו? תפסנו אותם, הכל בסדר, אפשר ללכת הביתה לסוכה, לא?
טוב, תראה, המצוד באמת הסתיים, ועכשיו זה, אם זה שעתה יפה של משטרת ישראל ומפכ"ל המשטרה אחרי התפיסה הזאת והעבודה באמת יפה שהם עשו,
משטרת
צה"ל, שב"כ, אז פחות שעתה יפה של שעתו יפה של שירות בתי הסוהר, שכרגע הוא זה שבעצם עומד על המוקד, והדברים מתחילים לצאת ולהיחשף על כל הדברים בעצם שהובילו למחדל המטורף הזה. ואנחנו חושפים היום באתר וואלה עלה שמוני ביטן, גונדר מוני ביטן, הוא סגן הנציבה וראש אגף הביטחון והמבצעים בשירות בתי הסוהר, שחלק מהאחריות שלו זה לוודא את תקינות המבני והביטחון בשבס, ולמנוע כמובן בריחה ומנערות, הוא מבצע ביקורות בבתי הסוהר, כשמגיע לידינו מסמך של ביקורת שהוא ביצע בחודש מאי האחרון, שבו הוא מבצע ביקורת בבית הסוהר גלבוע, וממש משבח את מפקד בית הסוהר גלבוע, פרדי בן שטרית, את הסגל שם, אומר שהסגל מקצועי, מבין, יודע, בעצם אין הרבה מה לתקן, חוץ מהוא מדבר שם על המזג האוויר החם מאוד בעמק, הוא צודק האמת, מאוד חם שם, ובאמת לבדוק איך אפשר להביא מזגנים, והוא מאיר שם על איזשהו קצין שלא הלך עם גז מדמיע. כלונסאות, מנערות, מי בכלל דיבר על זה בחודש מאי האחרון? זאת אומרת, כשאתה קורא את הדוח, אתה מבין שהכל בבית סוהר גלבוע נפלא, ואזרחי ישראל יכולים לישון בשקט, יש על מי לסמוך. אלא שאז אנחנו חושפים שב-31 באוגוסט, שבוע לפני בריחת האסירים הביטחוניים מכלא גלבוע, הוא מוציא מסמך נוסף, גונדר מוני ביטן, לקצינים בשבס, ובו הוא מדבר על המנהרות שנחפרו בכלא שדה ובגלבוע בשנת 2014, ובעצם אומר שהוא מזהה שהצוותים בבתי הסוהר לא מספיק מכירים את ממצאי התחקיר, ולא מספיק ערוכים ומוכנים למקרה כזה שחלילה עלול להיות, של בריחת מחבלים, שמקרה כזה עוד יגיע, עוד עלול להגיע. המצב הזה מאוד נפיץ ומאוד עלול להשתנות, כמו שהוא כותב.
ואתה תמה, מה השתנה בין מאי לעכשיו? אבל אני אומר לך, שני הדוחות האלה הם נבואיים. גם מאי הוא נבואי לגמרי. הוא ניבא שבגלל החום הם יברחו.
אז זאת שאלה נהדרת, ולפני שאנחנו ננסה ככה ביחד לענות על השאלה הזאת, אני רוצה ברשותכם להקריא לכם את הסעיף האחרון במכתב הזה שהוא מוציא ב-31 לאוגוסט, שהוא בעיני בין המשמעותיים. הוא כותב, ביחידות בהן מזה מספר שנים לא בוצעה בדיקה גיאולוגית על ידי חברה יהודית שביכולתה לבחון באם קיימת גלישת קרקע ואו חפירה מנערות בשטח הבית סוהר, נדרש לפנות לחטיבת הביטחון, כן, החטיבה שעומד בראשה, לבקש זימון של חברה שתגיע תוך מתן עדיפות לבתי הסוהר הביטחוניים. זאת אומרת,
למה אתם לא פונים אליי לבקש בדיקה?
תפנו אליי. עכשיו, אני חייב לומר, אני נחשפתי כבר לכמה דוחות ביקורת שכתב גונדר מוני ביטן, והדוחות שלו פשוט נפלאים, הכל נפלא. הכל בסדר, לא רק שם, כן? בגדול, הכל נפלא, הכל בסדר, הכל מצוין. אני לא רואה איזה שהן בעיות מהותיות בדוחות ביקורת שלפחות הגיעו אליי במספר בתי סוהר, אבל פתאום ב-31 לאוגוסט קורה משהו. שבוע לפני הבריחה הוא מחליט להוציא את המכתב הזה שמדבר בכלל בן ואריה על 2014, על משהו שקרה לפני 7 שנים.
אז מה אתה אומר, היה לו מידע מודיעיני?
אני לא אמרתי דבר כזה, חס ושלום. חס ושלום, אנחנו באמת לא יודעים, אני באמת שואל, ואנחנו שאלנו בכתבה בוואלה, ונשאל גם בן, מה דעתך, למה ב-2014, למה באוגוסט 21 הוא מוציא אזהרה על משהו שקרה ב-2014 ושלא הפיקו את הלקחים?
כי יכול להיות שפתאום קפץ, קודם כל אמרנו כמובן בבדיחות הדעת, אולי הוא זה שזה עזר מבפנים, שאם מישהו הבין משהו אחר, אבל יש אצלנו למרבה הצער תרבות של קסטח, ואגב, אני יכול לתת לך הרצאה של שעתיים איפה היא התחילה. ראשי ממשלה מסוימים נהגו לא לחתום על חומר מודיעיני, ראש ממשלה צריך לחתום על חומר מודיעיני שהוא קרא אותו, ואז ברגע שאין את החתימה, אם תהיה ועדת חקירה, אם משהו יתפוצץ בעקבות איזו התראה שאף אחד לא שם אליה לב, אז הבחור שלך אמר, אולי בכל זאת, להיות סגור עם כל האפשרויות, אני אתן איזה שהתראה, אני אזהיר משהו קצת עמום, קצת לא ברור, קצת לא ממוקד, והתבייט באמת על הניסיון של 2014, כי זה זיז טוב להתעלות בו, אבל בתכלס אתה מקריא לנו את כל הציטוטים, אבל אף אחד לא עשה כלום. מה, איפה החיבור? תסביר לי אתה, מי בסוף היה צריך לעשות מעשה, תכלס, אקשן, שהיה אמור למנוע מששת הליצנים הללו, והיום אנחנו יודעים שהם לא היו גיבורי תהילה אלא ליצנים, לחפור את עצמם החוצה.
אז יש פה שילוב, זה גם אנחנו מדברים על חטיבת המודיעין של שבת, שכבר אמרנו כמה זה יום הכיפורים שלהם, הדבר הזה שלא, גם לא התראה את זה מודיעינית, וגם אפשרה את המעבר של זכריה זביידי לתא של אותם אסירים ללילה אחד לבקשתו, וכן, גם גונדר מוני ביטן, שהוא ראש חטיבת, הוא ראש אגף המבצעים והביטחון. עכשיו, צריך להבין, מדברים על זה שהפיקוד בשירות בתי הסוהר הוא חדש, ונכנסו רק לפני 7-8 חודשים, מוני ביטן בתפקיד שלו כבר מאוגוסט 2019, בתפקיד של חטיבת המבצעים וביטחון. זאת אומרת שבמסגרת אחריותו בן, וזה ממש עונה לך על השאלה, הוא אחראי חובתו לבדוק ולוודא ולהציף את כל הבעיות בדבר הזה. עכשיו לא מספיק שבן, שאני בא ואומר לך, תקשיב, יש בעיה. אני גם צריך לעקוב אחרי זה שאתה פותר את הבעיה והבעיה נפטרת, וכשאני מפנה מפקדי בתי סוהר לפנות אליי, אני כמוני ביטן, כן? למחלקת הביטחון ולבקש בדיקה של חברה כזאת שתגיע שבוע לפני הבריחה, איפה היית מאוגוסט 2019 עד עכשיו? ואתה יודע מה? לא יודע, אם כשהוא יפרוש משירות בתי הסוהר, יכול להיות ששווה לו לפתוח קריירה חדשה בפתיחת קלפים, טארות, יכולות ניבויים מדהימות.
כן. טוב, ועוד רבות ידובר, ועוד לא דיברנו על...
עוד רבות ידובר, ואני חייב לומר לך, זה רק סנונית אחת מתוך עוד חשיפות שאנחנו מתכננים בוואלה, מאוד חומרים שזרמו אלינו ועוד זורמים אלינו גם עכשיו, חומרים בהקשר הזה, הוועדה הזאת הולכת להיות בעיניי הרבה יותר מעניינת והרבה יותר נוקבת מהוועדה של מירון, כמובן ימים יגידו.
לפני, יש פה תחרות בין הכתבים לענייני דתות לכתבי שבס, אני רק רוצה לספר לך, אני הייתי לפני, בשנת 86 עד 91, כתב שבס של מעריב, ואני אספר לך פעם איך אני הצלחתי לחדור לתוך בתי הסוהר פעמיים, וזה אפילו יותר מצחיק מהבריחה של זביידי. שום דבר לא השתנה. לירן לוי, תודה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם, תודה
אריה ובן. עורך דין מוריס היר, שלום.
שלום.
שלום, ערב טוב.
מי שהיה ראש התביעה הצבאית ביהודה ושומרון, ואתה בא ואומר בעצם, יופי, תפסנו אותם, מה נעשה להם? אין מה לעשות להם. אפשר להניש אותם אפילו, הם הרי בכל מקרה חלק מהם לא יראו אור יום גם ככה עד עסקת השבועים הבאה.
זה נכון, אפשר להניש אותם, אבל הענישה המוצעת היום היא פשוט לא אפקטיבית בכלל. ארבעה מתוך השישה כבר נדונו למאסר העולם, חמישי זכריה וזבדי בדרכו למאסר העולם, כך שלהעמיד אותם לדין בגין בריחה ממשמורת, ולהוסיף להם 7 שנים למאסר עולם שהוא לא קצוב בזמן, גם ככה הוא לא רציני במיוחד.
אבל יש לכל האסירים הביטחוניים שלל הטבות שהן מאוד מעצבנות את הציבור בארץ. הם רואים אין ספור ערוצי טלוויזיה, והם עושים תארים אקדמיים שנותנת להם הרשות הפלסטינית, והם נהנים מהרבה כסף בקנטינה, ו... למה אי אפשר לשים אותם בצינוק? למה אי אפשר לשלול מהם את הכספים ואת ההטבות האלה? אז שיבנו צינוק! בלוק 10, כולו.
זה פשוט מדהים, שאתה מסתכל על פקודת בתי הסוהר ועל הנהלים של שבס, השליחה של אסיר לבידוד אפשרית רק לפרק זמן מאוד קצר, מאוד מוגבל של כשבועיים ימים, אין באמת אפשרות להניש באופן אפקטיבי אדם שברח מהכלא, לא ניתן לפי הפקודות, לפחות מה שנראה, לשלול מהם את האפשרות לקבל דמי קנטינה, חלק מדמי
הקנטינה. אבל זה לא חקיקה ראשית של המדינה, מה הבעיה לשנות את תקנות שירות בתי הסוהר?
נכון, אין שום בעיה לשנות גם את פקודת בתי הסוהר ולהתאים אותם, וגם את הנהלים. הבעיה היא שנדרשת כנסת שיצביע בעד השינויים האלה, בכל זאת מדובר בחוק, ונדרשת תיקון חקיקה, ותיקון כזה, ספק הוא בכלל על הפרק עם הקואליציה הנוכחית.
אולי אנחנו צריכים להשלים עם זה, אני זוכר, אני דעתי ב-2008 פעם ראשונה, פרסמתי את הסיפור של קייטנת אסירי החמאס והג'יהאד וכל שאר הרוצחים אצלנו, והתחלפו 200 ממשלות, ומהלך אולמרט בנתניהו, הלך נתניהו בבנט, וזה לא עוזר, זה לא עוזר. יש לנו אלפי אסירים ביטחוניים, אין לנו דרך להגיע לשקט שם, ולא הפחד הזה שהם יבעירו את השטח פה, זאת אומרת בגדה, ביהודה ושומרון, בעזה, ופשוט צריך להשלים עם זה שאנחנו קונים זמן ושקט. זו האמת העצובה.
נכון, העמדה הכללית הוא בכלל להתאפס בפני המחבלים, לתת להם מה שהם רוצים, אם זה שליטה באוכל שהם מקבלים, בערוצי הטלוויזיה שהם רואים, בלימודים שהם ממשיכים לקבל, בניגוד להחלטה של נציב שב"ס ובניגוד להחלטה של הממשלה, אם זה דמי הקנטינה שממשיך ליזום אליהם בכמויות, הם פשוט מכתיבים את הטון של ניהול הכלא. כי המדינה והממשלה פשוט חוששת, חשש ארטילאית כזאת. מה יקרה אם? והאם הזה, אף אחד לא יודע לענות על זה, אבל הפחד מהאם הזה פשוט משתק את כולנו.
נשק יום הדין הוא שביתת רעב. חוששים משביתת רעב המונית. מה יקרה אם ימותו 10 אסירים ברעב בשביתה?
אז לזה, למשל, זה אחד הדברים היותר הזויים שקיימים במערכת. ב-2015 נחקק חוק כדי להתמודד עם שביתות רעב של אסירים ביטחוניים, והממשלה נמנעת מלהשתמש בחוק הזה. נלחמנו עליו בבגץ, הוא עבר את בגץ, הוא קשיר, הוא חוקי, הוא חוקתי, אבל המדינה מסרבת, ממענת להשתמש בו.
עורך דין מוריס הירש, תודה.
תודה רבה לך,
תודה
חג
לכם.
שמח.
תודה.
חג שמח, נגיד שלום וחג שמח לשקד על קובי, שלום שקד.
היי, שלום.
שלום, שלום לך.
אחות במחלקת יולדות קורונה בשערי צדק, ספרי לנו מה קרה ערב יום כיפור, כשאת מסיימת משמרת בבית החולים, ונוסעת הביתה לדעתי להר חומה בירושלים, נכון?
לא בהר חומה, אני גרה בגוש עציון, אבל אני עוברת בהר חומה בדרך.
אוקיי.
ומה קרה בדרך?
בדרך אני חוזרת הביתה, ובצומת הראשית של הר חומה אני רואה חבורה של ילדים, שפשוט החליטה לזרוק עליי אבנים, כמות די יפה של אבנים, ומזלי הרב רק אבן אחת פגע לי באוטו ונפצה לי את השמשה.
הם זרקו, הם חרדים שזרקו עליך אבנים כי זה יום כיפור?
לא חרדים.
לא?
זה קטע. חרדים
מותר להם.
לחרדים מותר, לערבים מותר, סתם חילונים פרחחים אסור להם.
זה אסור בדיוק, אתה מבין? זה הקטע של האייטם. רגע, שנייה, מה הייתה השעה?
11:15, 11:20.
בלילה?
כן, בלילה.
זאת אומרת זה ביום כיפור, אבל מצד שני את בפיקוח נפש, לדעתי, הלכתית את בסדר גמור, הרי אין ברירה. השאלה היא, הרגשת סכנה?
מאוד, ממש פחדתי. ממש נלחצתי גם, אמרתי, אם חס חייב פוגע בי, הייתי גם די לבד על הכביש, זאת אומרת, לא היה שם עוד רכב שהיה יכול לעזור לי. וגם יותר מזה, אני רציתי לעצור ולדבר איתם, רציתי ממש לרדת לדבר עם הילדים האלה, הייתי מדהים בהכל של העבודה. ברגע שקצת העצתי את הרכב, ראיתי שהם ממשיכים, זאת אומרת, הם לא הצליקו ברגע ש... שהמשכתי את הנסיעה, ראיתי שהם מנסים או לרוץ אליי, או להמשיך כאילו עם הזרקות אבנים, שאמרתי, טוב, אני... לעצור אני לא. אז התקדמתי פשוט, וברגע שהיה לי מקום בטוח לעצור, אז עצרתי למשטרה.
ומישהו בא ועצר אותם?
אז זה אני כבר לא יודעת, לא הייתי שם.
תגידי
אני
שכן.
אני התקדמתי, דיווחתי למשטרה, הגיע הניידת, היו באמת בסדר. מה לך שם? אני לא יודעת.
עד דתייה?
אני מסורתי.
אז אני מניח שאת שומרת בעיקרון...
אני שומרת, אני שמה... כן.
והעסק הזה הוא מוסדר, זאת אומרת, חרופים, אחיות, אגב גם שבק, צבא, כאילו, בסוף בסוף זה מוסדר לגמרי, זאת אומרת, לא, את לא מרגישה...
זורקים אבנים גם על אמבולנסים.
ברור.
שברור שזה רכב חירום.
בקיצור, אין מה, לא נראה לי...
תראה, הייתי ברכב הפרטי שלי, זאת אומרת, יש הסעות מטעם עובד חולים, אני בחרתי לא לנסוע בהצעה, אף פעם אני לא נוסעת בהצעה, זאת אומרת, גם שיפור שעבר שעבדתי, לא נוסעתי בהצעה. השנה זרקו עליי אבנים.
יש לי תחושה שהלקח היחיד למרבה הצער מהאירוע, זה לא שהמשטרה תעשה משהו, כי יש לה יותר מדי דברים לעשות, ולא שהפרחחים השתנו, כי הם לא משתנים בכל הדורות. בשנה הבאה תיסי בהצעה של בית החולים.
האמת לא. אני לא הייתה בהצעה, לקח אולי, זה באמת קצת לדבר עם ההורים. לראות איפה הם יכולים לעשות דברים.
אתה יודע שאני לא נוסע בשבת, וכשהייתי נוסע לביקור בוקר, בשבת בבוקר, אצל החולים שלי בשערי צדק, הייתי נכנס לאוטו שלי ונוסע, ונוסע בחזרה, לשום בעיה. אבל בשבתות לא זורקים אבנים אם אני לא עובר בין השערים. יום כיפור לא ניסיתי.
וראש הממשלה נוסע לחמל, כשמחפשים על 16 מסוכנים, ככה זה. וראש השבק, היה לנו ראש שבק דתי, וכל מיני. תגידי רגע, אם כבר איתנו, מה המצב ביולדות קורונה בשערי צדק?
עובדים.
ממשיך להיות קשה שם, כאילו, מבחינת הלחץ ועומס, אנחנו, הגל הזה לא נגמר, עושה רושם.
יש יותר מוצאים, יש קצת יותר רגועים. יום
טוב, את קצת, הקו איתך קצת השתבש. מאחלים לך בלי טראומות כאלה בעתיד.
גמר חתימה טובה, וחג שמח.
תודה. אריה, נצא לפרסומות ונחזור עם סיפור שרית חדד, יציאתה מהארון בגיל 43, יש הרבה שבחים ויש גם הרבה ביקורת. נדב אבוקסיס יהיה פה, חכו לנו. חברנו ומקורבנו, נדב אבוקסיס, הסטנדאפיסט, המוביל החברתי ואיש האשכולות, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב לכם, חברים, מה שלומכם?
איפה הציגו אותך ככה, איפה? תגיד לי, אפילו יוסי יהושע לא.
אפילו, יאללה, תאמין לי. היום אני רק... היום רצתי בפארק, תופסים אותי שני חרדים, אומרים לי, מה הולך בטוויטר בינך לבין יוסי ישוע עד שבן כספית מגיע. ככה, זה מה שאמרו לי היום.
זה מה שהחרדים עושים, תגיד לי, 10 ימי תשובה לא מספיקים על דבר כזה, בשביל מה הם קוראים טוויטר בכלל?
בדיוק. עכשיו אנחנו מתכנסים, קודם כל פרגן לך, אתה בן 50, מוצאי שבת בזאפה, 8:30 בערב. איזה זאפה, תל אביב או הרצליה?
זאפה הרצליה, זאפה הרצליה.
אז נדב אבוקסיס... חוגג 50, תשמע, זה לגיטימי, אני הייתי שם, אריה היה שם מזמן, ושיהיה בצו, ויש עוד כרטיסים?
אני לא יודע, מי שירצה שיבדוק שמה.
עכשיו תגיד לנו, מה עלה לך בראש הדבר הראשון, כשהתברר היום ששרית חדד, באיחור אלגנטי, היא בת 43, יוצאת מהארון, מה אתה אומר לעצמך, סוף סוף, למה חיכית עד עכשיו, או סבבה, ברוך השם, ברוכה הבאה.
בן, תגיד לי, אני יכול להגיד לשרית חדד, אני יצאתי בגיל שאנשים כבר נכנסים לארון אחר, אני יכול להטיף מוסר לאחת שעשתה את זה בגיל 43,
מה? איזה גיל יצאת אתה?
אני יצאתי בגיל 42, אבל אני עשיתי את זה בכתבה, במחוברים, היא עשתה את זה, אתה יודע, די בשושו. כמעט כמו כל החיים שלה, די באלגנטיות, ודרך קליפ וזה כמה דברים שהיא אמרה, ואני חושב, ויסכימו איתי לא מעט, יש כאלה שגם לא, שהאמירה שלה זה, אלו, אני חוץ מזה שאני נמשכת לנשים, אני הרבה דברים, אני אמא, אני זמרת, וזה לא הדבר שהוא בראש מעייניי, ואני מקבל את זה, כי יש כל מיני סוגים, של אנשים, שכל אחד מחליט את האג'נדה שלו, יש את האג'נדה המזרחית, האג'נדה הלהט"בית, האג'נדה הפוליטית, היא החליטה לשים את הדבר הזה על השולחן, ולהגיד, זה עוד דבר שקיים בי, ושוב, זה זהו, אני בשוק, אני פתחתי חדשות לפני שעה, ומתעסקים לי בשני מחבלים, וכאילו, באימא שלכם, צריד חדה לצאת מהרון, אתם מתעסקים לי בשני מחבלים שחזרו לכלא, זה מדהים אותי, בישראל, באמת, קצת פרופורציות.
תשמע, אני נגר חובב, ואחד הדברים שמציקים לי מאוד בעניין הזה, זה מה עושים עם כל הארונות, בדיוק. אני לא יכול לראות שזורקים עץ.
אתה נגר חובב, אני בן של קברן חובב. אז בוא לא נתחיל, כי אני יודע מה עושים עם הארון בסוף. ואבא שלי היום עושה את זה רק בשביל הכיף. הוא יצא לחלט.
לא הבנתי, הוא היה נטפל למתים וקובר אותם. איך זה עובד קברן חובב?
אבא שלי עושה את זה בשביל הכיף, היום הוא כבר בפנסיה. הוא אומר, תקשיב, יאללה, יש איזה לוויה, בוא, בשביל הכיף.
תשמע, אני רוצה אבל להכיר בכל זאת האווירה, כי זה נושא, זה מרתק הקטע הזה עם שרית חדד. זה לא יציאה רגילה מהארון לדעתי, זה של מישהי שהיא סמל של הישראל היותר שמרנית, תקן אותי אם אני טועה. זו ששרה, אתה תותח לביבי.
תשמע, אני חייב לומר משהו, אפרופו ישראל השמרנית, ישראל השנייה, המזרחית, וזה באמת, אני מקווה שזאת תהיה הפעם האחרונה שמישהו ישאל את השאלה הזאת. בקשר ל... אתה יודע, בא מבית מזרחי ובית זה, ואיך הקהל שלה יקבל אותה. אני סיפרתי שאני הומו לפני 8 שנים, העולם לא רעד, לא קרה שום דבר, לא רק שלא קרה, חברים של אריה, כן, חבר, אולי לשעבר, כי אריה עכשיו נחשב שמאלני, אבל חברים שלו, מה התנחלויות, מכבדים אותי, באים להופעות שלי, אני הופעתי לנשות אמונה, אני הופעתי למורים בבית ספר דקה לפני שהתחילה הקורונה,
אבל גם ביציע המזרחי של טדי מכבדים אותך?
אז זה ביציע המזרחי, אין מקום שלא מכבדים אותי, שוק הקרמל אני מגיע, כאילו בני גנץ לפני, בזה זו בני גנץ שלא דוגמה טובה, כאילו נתניהו מגיע לשוק. תקשיב, זה אי אפשר להסביר. אני חושב שבאמת אני לא עמית ולא שרית חדד. אם אתה מסתכל על ישראל של 20 שנה, כשמישהי בוגנים לא עושה גבריות, בלי להתבייש, בא ובפתיחות, אתה יודע, לא יצא מהרון, ראית שהוא הומו. עשה את זה, קיבל קמפיין למחסני תאורה בזמנו. הפך להיות אחד הספרים הכי פופולריים בקרב הקהל הזה.
אתה לא מייפה את המציאות, נדב. אתה רואה מקום, מה זה? אתה רואה את להבה, אתה רואה את ההתבטאויות של הרבנים. אתה רואה, בכל זאת, ישראל לא הופכת ליותר ליברלית, היא הופכת ליותר שמרנית, או שאני טועה.
יותר ליברלית. בוא, אני אתן לך כמה דוגמאות. להבה, בוא, מי זה ארגון להבה? זה מזרחים, עיירות פיתוח? בוא, מי זה ארגון להבה? מי זה ראשי ארגון להבה? זה אנשים משס? בוא, לאיזה כיוון הם שייכים? דבר שני, אני רוצה לתת לך דוגמה. עוד משהו, לישראל, דיברת על ישראל, הולכת אחורה. אני רוצה להזכיר לך, לפני 20 שנה בערך, יצא סרט עם מדונה, בכיכובו של שחקן, קוראים לו רופרט אברט. לא יודע אם אתה מכיר אותו. יכול להיות שאתה לא מכיר אותו, אתה יודע למה? כי ברגע שהוא יצא מהארון בהוליווד הגדולה, הקריירה שלו נהרסה, נגמרה. בישראל, יציאה מהארון, הרבה לפני הוליווד קרתה, יציאה מהארון, וזה קרה באופן טבעי, כששם רק בחמש השנים האחרונות זה הפך להיות...
אתה אומר שזה הועיל לך לקריירה, נדב?
אני אומר שזה עשה לי טוב. מה זה עשה לי לקריירה? תשמע, הקהל לא בוחן אם מישהו הומו או לא הומו. הקהל בוחן אם הוא טוב לו או לא טוב. אז השירים טובים, הוא מצחיק, הוא כותב טוב, כל אחד באומנות
שלו. קודם כל זה מרתק לשמוע אותך בהקשר הזה, קצת הערת את עיניי. תראה מה כותב דוד ורטהיים מוואלה ברנז'ה. מילה אחת רצינית על היציאה מהארון של חדד ועל התקשורת. מצטער על חוסר הפרגון, אבל הנזק הגדול כבר נעשה. 20 שנה שמעריצים ומעריצות חיו תחת סיקור זמרת, שהמסר העיקרי שלה בנושא היה שהומואיות היא בושה. מילא הייתה איזו יודית רביץ שנחבט על הכלים, אבל חדד פתחה את דלתה לאינסוף כתבות צבע ורחילות, הלבט, המטבח החדש, סגנון הספות, הכל היה מותר לציין בהן, חוץ מאת הסוד הנורא הזה, מצטער הטיעון של זכותה לשמור את זה לעצמה, ושאר נימוקים על הפחד לחשוף מול המשפחה, לא תקף כשמדובר בזמרת הפופולרית בישראל. המחשבה שאי שם בחדרה ישבה לסבית בת 15, שהריצה את חדד והבינה שעדיף לשקר.
די עם הילד הזה בסדרות, הילדה בכפר סבא והילד, די, באמת, די עם הקלישאות האלה. ילדים היום יושבים בגיל 9 מול הטיק טוק ומחשפים לאלה לי שיוצאת מהארון ומספרת על הזוגיות שלה, והם נחשפים, הם לא צריכים את שרית חדד, ולפני 20 שנה הם ראו את שרית חדד, לא יוצאת מהארון, חלק ידעו שהיא לסבית, וחלק ראו את נדב אבוקסיס, וחלק ראו את גל אוחובסקי, וחלק ראו את דוד ורטהיים, וכל אחד ראה, אי אפשר לקחת את שרית חדד ולהמיס על הגב שלה דור שלם של בנות שלא יצאו מהארון או שפחדו, רק בגלל ששרית חדד פחדה לספר, כל אחד והסיבות שלו, כל אחד והסיבה האישית שלו או הדור שלו. שרית חדד באה מבית מסוים, מהחלטה שלה עם עצמה. אני יכול להגיד לך שאם שרית חדד הייתה יוצאת מהארון לפני 20 שנה, זה לא כמו שהיא הייתה יוצאת מהארון היום. לפני 20 שנה זה היה קשה יותר, אגב, עשה את זה עברי לידר, ואנחנו יודעים שהקריירה שלו רק הולכת ופורחת ועולה ועולה משנה לשנה, ועשתה את שרית חדד עכשיו. זו החלטה שלה.
אני מסכים. אני מכבד את זה.
אמרתי לך, אני האחרון שיכול לבקר אותה.
אני מסכים עם הניתוח של התופעה החברתית, אני לא יודע לאן זה מוביל, אבל...
אני יכול להגיד לך, הדבר שכן העציב אותי, זה שאימא שלי ראתה את הפוסט ששרית חדד יוצאת עם אישה, אמרה לי, אתה רואה נדב, תצא עם אישה, תראה כמה טוב זה יוצא לך לקריירה, עכשיו
אני סיפחה אותי עוד פעם, תראה אותי לערוץ. נדב אבוקסיס, מוצאי שבת בזאפ הרצליה הוא בן 50, מומלץ, תודה.
תודה רבה.
חברים, תודה לכם.
חג שמח.
חג שמח. אריה, זה נגמר, כן, כל דבר טוב נגמר בסוף, הולכים ומפיקים. שר פלסנר ורבי אבדר, אחראי לשידור איציק אהרון, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, אחרינו ספורט עם קופון ופרימו, חג שמח, נתראה אחרי החג.
תבנו סוכה יפה ותיהנו.
שלומית מאומתת, אל תבנו עליה, ביי.